אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 133 את ההקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, אות ב'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמר הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, בעמוד 133, אנחנו באות ב'. אמנם לפי זה צריכים להבין העלמה הגדולה הנוהגת בפנימיות התורה. כמו שכתוב במסכת חגיגה, אין דורשין במעשה בראשית בשניים ולא במרכבה ביחיד. וכן כל הספרים המצויים לנו במקצוע הזה, חתומים וסתומים לעיני כל ההמון, לא יבינו זולת השרידים אשר השם קורא אותם, בהיותם כבר מבינים את השורשים מדעתם ובקבלה מפה אל פה. אשר הוא תמה רבתי, איך מונעים תהלוכות החוכמה והתבונה מקרב העם, אשר הוא כל חייהם ואורך ימיהם, ולכאורה הוא אבון פלילי, שעל כן אמרו זל במדרש רבה בראשית על אחז, שעל כן נקרא אחז, בשביל שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו', דעל כן גדלה אשמתו וכו'. וכן חוק הטבע, אשר עינו של אדם צרה להאציל מהונו ורכושו לאחרים, אבל כלום יש לך מי שעינו צרה מלהאציל מחוכמתו ותבונתו על אחרים? ועד רבה, ביותר ממה שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק, ומכל שכן בתורת השם וחפצו יתברך. אמנם כן אנו מוצאים תעלומות בחוכמה, אפילו בחכמים החיצוניים בדורות שעברו. ואיתה בהקדמתו של הרבי בוטריל, זל, לפירושו על ספר יצירה, מאמר בשם אפלטון, שהזיר לתלמידיו כלשון הזה, אל תמסרו החוכמה למי שאינו יודע מעלתה. וכן הזהיר אריסטו, אל תמסרו החוכמה למי שאין ראוי לה, פן תחמסוה. והוא זל פרשו, אשר אם החכם מלמד חוכמה למי שאינו הגון לה, הוא חומס את החוכמה ומשחיתה. עד כאן לשונו. ולא כן עושים חכמים החיצוניים שבדורתנו, אלא עד רבה מתאמצים להרחיב שערי חוכמתם לכל מרחבי ההמון, בלי שום גדרים ותנאים. ולכאורה יש טענה גדולה על חכמיהם הראשונים, שסגרו דלתי חוכמתם על קומץ קטן מיחידי סגולה, שמצאו מוכשרים אליו, ומרבית העם עזבו לגשש קיר.
באמת, שאלה גדולה מאוד. היחס לחוכמה חיצונית וחוכמה פנימית, למה אסור לתת אותה לבני אדם, למה בכל זאת הייתה תקופה שבאמת סגרו אותה כולם, גם חכמים חיצוניים, ואחר כך פתחו אותה, איך נעשתה הפריצה, וגם כן בחוכמה פנימית, בחוכמת הקבלה שהייתה סגורה וגם כן פתחו אותה. כסך הכל, בוא נסתכל על זה בצורה פשוטה, כדי לא להתבלבל, הטוב ביותר אם תופסים תמונה כללית. קודם כל, סוף מעשה במחשבה תחילה. זה הכי ברור ובטוח אצלנו, תמיד. מה צריכים? צריכים להביא את האדם לתיקון. זהו. זאת אומרת, כל הדברים שמתגלים לפי הצורך להגיע לתיקון, זה בסדר, שיתגלו. כל הדברים שלא צריכים להתגלות לפי הסדר, שעדיין יכולים להזיק בלהגיע לתיקון, טוב שלא יתגלו. וזהו. זה אנחנו יודעים. גם כן מהחיים שלנו. אם לתינוק היה אפשרות לעשות פעולות כמו לגדול, עם השכל שלו הקטן, היה עושה, היה מזיק לעצמו ולאחרים מי יודע מה. כן? זה ברור לנו. לכן, מלכתחילה, אנחנו רואים דוגמה מהטבע, דוגמה ברורה, כן? שנותנים לתינוקות, לקטנים, יכולת להשתמש במה שנמצא מסביבה, רק לפי השכל שלהם. כי אחרת יזיקו. אותו דבר כלפי לא תינוק אחד, אלא כלפי כל התינוקות שבעולם. כולם כילדים קטנים, אפילו טיפשים ולא מבינים בכלל בתהליך שעוברים, לאן באים, אנחנו רואים עד כמה שאדם הוא לא מבין כלום מהחיים שלו. לכן צריכים להגביל אותו. אז יש הגבלה מצד הטבע, ויש הגבלה מצד האדם, מצד הסביבה, מצד החברה, שכלפי הבהמה הכל ברור. היא מקבלת בדיוק מהטבע אותם התנאים שמסתדרת ומתפתחת בבטחה. כלפי האדם לא, מפני שאנחנו בעלי בחירה, אז אפילו בדרגות הקודמות לבחירה האמיתית הרוחנית אנחנו נמצאים במצבים שבהם בכל זאת ישנה בחירה במובן הגשמי. כן? כי זה, אתם יכולים להגיד, אנחנו למדנו שבחירה היא רק בסביבה, בהתפתחות רוחנית, על ידי סביבה, למשוך מאור המחזיר למוטף, אז אני מתפתח רוחנית. נכון, להתפתחות רוחנית זו הבחירה, וזו באמת הפעולה היחידה שהיא חופשית באדם להתפתחות רוחנית. אבל הקלקולים יכולים לעשות הרבה, ולכן צריכים להבין שכמו שיש בעולם שלנו גם כן בדרגות לפני הרוחניות פעולות האפשריות שהן לטוב והן לרע, ולפי הכלל אל תשים מכשול לפני עיוור. אסור בעצם לעולם ולאדם ולכל אדם ולחברה ולאומה להשתמש במה שלמעלה מדרגה מהתפתחות שלהם. אם ישתמשו בזה, ודאי זה יהיה לרעה, כי עדיין הם לא מסוגלים להוציא מזה תועלת לקראת התיקון. ובמה התפתחו? בכלי נשק. זה ברור, עד היום הזה הכל מה שמתפתח מתפתח בגלל כלי מלחמה, ומה שמגיע משם, איזה שיריים לנו להשתמש בהם בבית או בחברה האנושית, זה מגיע ממש כשיריים. אבל הכל זה הולך למלחמה, רואים? לכן החכמים הראשונים שידעו על יצר הרע של האדם, אפילו האריסטו, הפלטו, שלא היו קשורים לקבלה, אבל ידעו טבע האדם, הם אמרו כמה שפחות לתת. תראו לעצמכם, אם לאנשים דאז היו נותנים להם איזה טנק, איזה תותחים, משהו ככה, מה מטוסים, לא יודע, משהו, איך זה היה נראה, מה הם היו עושים? היו משמידים את כל העולם. היום זה כנגד זה, העולם מתפתח, יש בעיה. עכשיו אנחנו רואים, נגיד, עם הפצצת אטום, כולם מפחדים. זאת אומרת, התגלה מצד אחד, מצד שני, התגלה שאנחנו כבר יודעים מה זה יכול להיות. אמנם שמפתחים מצד אחד, מצד שני, מפחדים להשתמש. זאת אומרת, בחוכמות החיצוניות תמיד היה לנו איזה מין שמירה. עד זמן יחסית מאוחר, כל השנים שהדת, כנסיות שם, היו שולטות בעולם, לא נתנו גם כן להתפתח למדע. לא נתנו להתפתח למדע מצד זה שפחדו מהמדע, שזה כנגד הדת, כנגד אמונה באלוקים, כן? שזה אמונה תמימה, כאילו שכמה שאדם פחות יודע יותר, יותר מאמין ויותר שייך לדתיים, כן? זה בכל הדתות כך, דת, כל דת מכבדת את הטיפשים, כי הם בעצם הקהל הנאמן שלהם, ולכן סגרו ושמרו על האיסור להתפתחות החוכמה, ובזה עשו כביכול טוב לאנושות. מצד שני, אנחנו רואים שהגיע הזמן אחרי הארי של השכלה, תקופת ההשכלה, שפרצו את הגדר הזה והתחילו לפתוח בתי ספר, אוניברסיטאות, מהפך הטכנולוגי וכו' וכו', ואז האנושות התפתחה כבר, ואז שברו את כל ההגבלות האלו, וכל אחד יכול לבוא ולרכוש חוכמה, מפני שאנחנו או צריכים להתפתח בכוח הטוב אחרי הארי, שלא, אז מתפתח כוח הרע שמחייב אותנו אחר כך בכל זאת להגיע לתיקון. ולכן צריכים לראות בכל ההתפתחות המדעית הזאת התפתחות לא רצויה. האמת היה רצוי אם היינו מגלים את כל החוכמה הזאת מלמעלה על ידי האור, היינו מגלים אותה בכללות, לא בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, שם כל מיני החוכמות האלו הקטנים הצרים שאנחנו מפתחים בעולם הזה בגובה שלנו. אלא אם היינו רואים את זה מלמעלה בתמונה הכללית, איך האור פועל בתוך הכלים, שזה אור שפועל בתוך דומם, צומח, חי, מדבר, זה בעצם כל החוכמות שלנו. כן? גיאולוגיה, שם קוסמולוגיה וכו', זה האור שפועל בתוך דומם, כן? כל המדע על הטבע הדומם, מדע על טבע הצומח, כן? זה מה שיש לנו, זה האור שפועל בהם. זה בכל זאת אנחנו לומדים איך האור פה מפעיל את הרצון, רק אנחנו לא מודעים לזה. לומדים על התופעות הקצרות, קטנות, לא עמוקות, ומזה יש לנו מדע. אבל בעצם המדע האמיתית, אם היינו לומדים אותה ביסודה, איך האור פועל בתוך הרצון, ואז מתוך זה יש, ברור לי מה צריך להיות בכל תופעה ותופעה. אם אני מסתכל על העץ ויודע טיבו לפי מה שאני רואה ולפי מה שאני מרגיש בעולם הרוחני שורש שלו, ברור לי מה אני צריך לקבל ממנו, מה אני יכול לקבל ממנו, איך אני יכול להשפיע עליו וכן הלאה. זאת אומרת, חוכמת הקבלה, אם אנחנו מלמדים אותה מבפנים, היא מכסה לנו את כל החוכמות האלה, במקום שאנחנו ניתם קצת משהו מבחוץ. אז התפתחה המדע מפני שלא הגענו לחוכמת הקבלה אחרי שארי כבר משיח בן יוסף, שכבר גילה את חוכמת הקבלה ולא ממשנו אותה, אז התחילו להתגלות החוכמות במקומה, חוכמות חיצוניות כנגדה, והם בעצם מביאים אותנו, במקום שאנחנו נתפתח ברוחניות וניגש בצורה ענקייה תאורה לתיקון ולגילוי המציאות האמיתית, אז בצורה חיצונית מגלים לנו את החוכמות האלו וכל החיים שלנו את הצורה כנגד הרוחנית, שאנחנו נתייאש, שאנחנו בכל זאת נגיע להכרת השבירה, ואז נעבור לזה. כך אנחנו מתפתחים. זאת אומרת, צריכים לראות בכל ההתפתחות הזאת גם מדעית וגם רוחנית, חוכמת הקבלה, איך שהיא התגלה ושלא התגלה שם בזמן הנכון. צריכים לראות תהליך שזה זה במקום זה. כמו שמרחום ישב ובכה למה עדיין חוכמת הקבלה לא מתגלה בכל ההקדמות שלו שכתב, גם כן בהקדמה לשאר הפסוקים, כן? שאר הקדמות וכן הלאה. זהו, שאלות? מה?
שואל אמיר מבית קבלה לעם בבר שבע, אומר, אם החכמים החיצוניים שסגרו את החוכמה היו בהשגה לראות את הגדלות שלה, אז למה הם נקראים חכמים חיצוניים?
לא, הם רק ראו שזה לא לטובת האדם. איך לתת לברברים, נגיד, לפתח כלי נשק? או להראות להם שאפשר להגיע לכל מיני מרחקים במשהו, עוד כל הדברים. או שאני מגלה להם איך אפשר לשמור על האוכל, ואז הם יכולים ללכת למרחקים לכבוש מדינות. כל דבר אדם הופך לרע, אז בשביל מה לגלות לו את זה? שיהיה עוד יותר כמו לתינוק, אתה תגלה כוחות שיכול להשתמש ברע? זה ככה, הם שמרו על זה. קודם הם שמרו, ואחר כך שהתפתחו הדתות, אז הדתות שמרו על זה. כי לא רצו לאנשים לתת להתפתח שלא יתרחקו מהדת, מהשליטת המסד הזה הדתי. לא חשוב באיזה דתות. הגישה הזו אותה גישה. כן.
אנחנו רואים שדווקא מצד הקבלה תמיד מגיע פתיחה. הם סיפרו ליוונים, מקובלים סיפרו ליוונים על הקבלה.
הם היו בקשר עם היוונים ועם כולם, לא רק יוונים, בימים שזה היה בערך 600-800 שנה לפני החורבן. כן. גם יותר קרוב, אבל בימים שהם לא היו מפחדים שהשתמשו בזה לרע, כי היה להם בסיס להתחבר לטוב, כמו שבא אליך עכשיו אדם ויש חברה מתוקנת והוא בא ורוצה להתקלל, אתה נותן לו כל האפשרויות שיתקדם.
אבל אנחנו רואים בכל התקופות בהיסטוריה, גם נגיד רפורמה בגרמניה, התחיל כל הרפורמה רייכלין שהוא התבסס על קבלה, באיטליה למירנדולה.
No.
אבאים שהתחילו כל הרנסנס,
האבות הרנסנס הם היו אלו שהיו נוגעים בקבלה, נכון.
וגם המהפכה הנוצרית, אנחנו רואים שהם...
אבל במה הם היו אבות? לרנסנס הם היו אבות, אבל לקבלה הם היו מבינים אותה מצד השני.
כן, אבל אנחנו רואים שדווקא מקבלה מגיע פיתוח, פציחה.
ודאי, פציחה, לא.
לא סגירה.
רגע, אמרתי גם כן את זה, על שמי הארי והלאה. אם קבלה לא מתפתחת, מתפתחים את מתפתח מדע הפוך. מדע דה עולם הזה. אם אתה לא מגלה תיקונים בדרך הנכונה, יתגלו לך חוסר התיקון בדרך הזאת. לכן ודאי שאם מקובלים לא יוצאים ולא מתחילים בעצמם לפזר את חוכמת הקבלה ולעורר את העם והעמים בכלל, אז מגיע מצד השני אלו שנגעו בחוכמת הקבלה קצת, והם כאילו יהיו הגורמים, כן, לזה שהתחילו ההתפתחות החדשה הזאת, הרנסנס, נכון? כן, קויה, יש לך יום השני שאתה שואל.
טנק אצל ברברים, ברור הדוגמה, אבל אם מגלים ספר היצירה או טס בימים ההם, איזה נזק זה יכול להביא?
לא, לכן הם גילו את זה. מקובלים עד חורבן בית המקדש היו מקבלים כל האנשים שרצו ללמוד חוכמת הקבלה גם מאומות העולם, ויש לנו שמות, המון שמות מהחכמים, מהמקובלים, מהם שהם לא באו מהבבל כיהודים, כמשתתפים באותה הקבוצה, שהם באו אחר כך והצטרפו. נגיד הורים של רבי עקיבא, הם היו גרים, הם באו ללמוד, ואחר כך הוא כבן שלהם למד, ותראה למה שהוא הגיע, לגדול שבדור, שכל התורה שלנו זה מרבי עקיבא, וההורים שלו הם הגיעו מחוץ לבני ישראל. זאת אומרת, החכם הכי גדול שבכל הדורות הוא לא כאילו יהודי מטבעו, לא מגיע מבבל עם קבוצת אברהם. כן?
אז למה אומרים שהחוכמה שמתפשטת בקרב העם יכולה להביא נזק? למה זה? בוטרל כותב ככה: מי שמשתמש בחוכמה שהוא לא ראוי עם הכלים שלו.
בחוכמת הקבלה היו יכולים להשתמש חופשי עד השבירה, עד חורבן בית המקדש. בחורבן בית המקדש שנחרבה הקדושה, אז כמו שאנשים חיצוניים נמצאים באגו שלהם, ולכן לא כדאי לתת להם משהו מסוכן ביד, יכולים להזיק לעצמם ולאחרים מתוך טיפשות, כי לא מבינים, כי לא רואים את העולם הנכון והמטרה. אותו דבר האלו שנפלו מאהבת אחים לשנאת חינם, אסור לתת להם את חוכמת הקבלה, כי הם יכולים להשתמש לצורך הלא נכון, זה יבלבל אותם. איך ברצון לקבל האגואיסטי, שעכשיו רק מתפתח אצלי, ואני צריך עכשיו להתבלבל עם כל העולם, להתקלל עם כל העולם, שעכשיו המגמה שלי להיות ממש בחושך, בהתקללות הכלים, כן? כי ישראל יצאו לגלות כדי להתקלל עם כל האומות העולם. איך עכשיו לתת להם חוכמת הקבלה? זה ההפך. לכן נפלו, לכן החוכמה עלה מהם, פרחה מהם, שיהיה להם אפשרות להיות באותה דרגה כמו אומות העולם. ואתה רואה איך שזה קרה במציאות, שגם ישראל, גם אומות העולם, חיו כמה שנים עד סוף ימי ביניים בצורה מאוד מאוד פרימיטיבית, פשוטה. זה זמן של התקללות. אבל למרות זאת אנחנו לא מבינים, אבל הרוח הפנימי בישראל הוא היה גדול. אפילו שאיבדו את הדרגה הרוחנית, כמה היו החכמים, כמה היו אנשים שמבינים את זה. זה לא שהם היו כמו שהיום. אנשים כמו היום שלא מבינים בשביל מה הם קיימים, זה רק 150 שנה האחרונות. ממש. לפני זה לא היה לך אדם שבכל זאת לא ידע בשביל מה קיימים ואיך קיימים. תראה איך הם התקיימו, במה הם החזיקו, נגד אינקוויזיציה, נגד כל הפוגרומים, נגד כל הדברים. הם ידעו, זה לא הייתה אמונה עיוורת לגמרי, הם הרגישו, הם ידעו שישנה המטרה. רבש, דיברתי איתו על זה, הוא היה מספר. זה לא כמו שאנחנו היום חושבים עליהם. ודווקא כדי להתחבר עם אומות העולם ולסיים את תקופת הגלות, אסור לתת להם היה חוכמת הקבלה. תראה מה שמקובלים עשו, איך הם הרחיקו. אנחנו לא מבינים את כל התהליך, איך הם הרחיקו את העם, איך הם הפחידו את העם, איך, מה עשו.
אז זה לא ברור, במה אפשר להפחיד את הבן אדם שלא מבין, אבזון?
לא לבלבל אותך שאתה תתקן מה שאתה צריך לתקן.
אבל הוא לא יכול לתקן את זה.
לא, שאתה מתקיים, איך שאתה מתקיים, זה נקרא התיקון. מאיפה אתה יודע מה קורה בפנים, בינתיים, איזה התפתחות? אז תגיד ככה על כל האנושות, מה תועלת מההתפתחות שלה? אנחנו לא מבינים. אז איך קרה מיליארדי שנה לפני זה, על כל החומר? אנחנו לא, 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 לא יכולים להבין את כל התהליך. הכל אנחנו תופסים בתוך החיים שלנו, בתוך השכל שלנו, המוגבל מאוד. תפיסת המציאות הזאת היא ממש לא מצדיקה לנו שום דבר. נדבר עוד על זה, אין לי כרגע מילים. אז צריכים תמונה שלמה לפתוח. נחשוב איך. טוב שיש כבר לזה, אה? ועוד דלת הוא מסביר הכל. בסדר, נגיע לדלת. כן, אירן.
אדם רוצה ליהנות מחייו. אנשים רוצים ליהנות, יש דברים שקורים, מתפתחים וכו', מההתפתחות. אתה ובעל הסולם וכל מה שאנחנו קוראים פה אומרים, בוא נסגור אותם, בוא לא ניתן להם ידע, בוא נשאיר את בני האדם ככה שיהיו בלי ידע, בלי כלום.
לא, מקובלים פשוט אמרו כך, אנושות אחרי שבירה נכנסה לתקופה מסוימת, מיוחדת, היא צריכה להתפתח בצורה מיוחדת הזאת עד תום התקופה, לכן אסור לחוכמת הקבלה להיות אנחנו נותנים מילוי לפי הכלים. אחרי השבירה הכלים שלהם לא מתאימים למילוי, הכלים שלהם צריכים עכשיו להתפתח להכרת הרע, אחר כך תיתן להם שיטת התיקון. אין להם עדיין הכרת הרע אחרי חורבן, רק חוגגים את החורבן, שמחים בזה. אתה לא יודע מה היה לפני חורבן, עד כמה ששמחו בזה שיש להם עכשיו יוון, את האלים יוונים, את כל החיים האלו, עם כל הפולחן, מה שהיה בתוך בית המקדש, הם עשו כל מיני דברים. זה לא צחוק, זה איך להגיד לך, זה התגלות האגו, הרצון לקבל החומריות באדם, שהוא פתאום רואה, קשה לנו להאמין שזה ככה קרה, שבמקום הכרת האלוקות, השגת האלוקות, זה מה שהכי חשוב. הכי חשוב זה להשיג את החומר, ואני מלקק את הפסלים האלו, היוונים, ואני מעמיד אותם בתוך בית המקדש, ואני מקריב להם כל מיני מה שהם צריכים שם, לא יודע מה, ואני מאמין בפסלים האלו, בשיש הזה שהוא לפני עומד, כי זה ממש, אנחנו לא נכנסים לראש של אנשים כאלה, לרצון שלהם, ללבם. אתה יודע מה זה היה? איזה מלחמות? המכבים, מה זה היה? אתה חושב שהיו מטומטמים האחרים ורק כמה? מה אנחנו חושבים על האנשים שהם טיפשים? היו בעד ונגד אנשים גדולים, וגם נגד המכבים היו אנשים גדולים, לא סתם אלו שרצו כסף וכבוד. זה הפילוסופיה שלמה, וכך זה תופס את האדם שהוא לא מסוגל לראות אחרת. אתה יכול להגיד, אבל כי נגד זה יש אלוקות, פקיחת עיניים, כולם, נכון מצד אחד, אבל זה כנגד זה ברא אלוקים, ונתנו להם כזאת הכבדת הלב שאף אחד לא יכול לעמוד. תראה מה שהיה. מה אתה חושב, עם חיה עם מקבים? עד שהתגלה לאט לאט, אבל לפני זה מה פתאום, חגיגו, מה זה, עשו שם אצטדיונים ומה לא, ועשו כל המשחקים האלה הרומים וכל זה, ומה? זה ברור, זה תרבות מאוד מאוד חזקה חומרית שהיא שולטת על האדם והוא לא יכול לצאת מזה. לכן, וזה היה לפני החורבן, הרבה לפני החורבן, וכמה שהתנגדו לזה רבי עקיבא ותלמידיו, אתה רואה, זה הגיע אפילו אליהם. זה אפילו הגיע אליהם. ואליהם זה התפשט לא בצורה שהם התחילו להשתחוות בפועל לפסלים האלו, ליוונים, אבל הם התחילו להשתחוות לאגו שלהם בצורה אחרת. זה נקרא שהתגלה שנאת חינם. מה זאת אומרת? שעכשיו כוח השנאה שנמצא בי, אני מעלה אותו, הוא שולט בי למעלה מכוח האהבה. זהו. ומה זה נקרא להשתחוות לפני הפסל? זה נקרא להשתחוות. אז לא בצורה הפיזית הגשמית, אז בצורה הפנימית, רוחנית, אותו דבר, השתחוו. השתחוו לפני האגו. זאת אומרת, כמו שהיוונים, כולם, אתה מבין את זה? כולם. זה לא ש... בסדר, יהיו שם אולי כמה עשרות, לא יודע כמה שנשארו עדיין במשהו לא פגועים. אבל בעצם ככה זה. כן.
אני רוצה לשאול על היום. כי היום אנחנו נמצאים בתוך תרבות חומרית לגמרי. זאת אומרת, אדם רוצה ליהנות, רוצה לבלות, והעמדה שאני שומע פה וגם שומע ממך היא בעצם עמדה שאומרת, בוא נסגור את האדם, בוא לא ניתן לו להתפתח, בוא, חבל שזה...
רגע, רגע, אני לא רוצה לשמוע, מאיפה שמעת דבר כזה?
ככה אני מבין את זה.
אז אל תגיד שאני אומר ככה.
אבל זה מה שנאמר, שהדברים הם...
מה? איפה נאמר?
שההתפתחות היא לא טובה.
אנחנו לא רוצים בהתפתחות האדם, בפתיחות האדם,
בלתת לו את הכל? אז אני מנסה לברר את העניין הזה, אז אני מנסה לברר.
לא, אז אל תגיד מילים כאלה, שאנחנו לא רוצים שאנחנו סוגרים, שאני אומר שלא לתת לאדם. איזה משפטים? תגיד שאת קודם כל תתחיל משפט מזה שאני לא מבין מה כתוב. אחרי זה נברר.
אז אני לא מבין.
אתה בא וכאילו מאשים? כאילו עובדה בשבילך? זה אני לא מקבל. הייתה תקופה שהיה אסור לפתוח חוכמה, אפילו חיצונית, לברברים. זהו. יש להם מקל, מספיק להם מקל להרוג אחד את השני. אל תיתן להם תת מקלע. זה ברור. אותו דבר עם חוכמת הקבלה. אנשים מקבלים חוכמת הקבלה לפי דרגה שלהם, לפי רצון שבהם. אם נפלו מהרצון להשפיע לזולת לרצון לקבל, אתה תיתן להם עכשיו האור בידיים. איך אתה יכול? קודם כל זה, 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 זה לא יכול להיות, כי זה כנגד זה. הם לא יכולים להחזיק בכוח הקדושה. הם לא יכולים להשתמש בה. בקדושה אתה לא יכול להשתמש לרע. הם לא יכולים להזיק בזה שחוכמת הקבלה שיתגלה, אז יעשו מזה עוד כמה מים קדושים וחוטים אדומים. זה שטויות. אלה במה הסיכון? סיכון שעל ידי הלימוד הלא נכון, כי הם יקבלו את זה על מנת לקבל, הם הכניסו את עצמם לחושך. ואז יתגלה בהם סם המוות, ואז יתייאשו ויעריכו את הגלות. זה העניין. לכן אסור לאנשים שאין להם נקודה שבלב לפתוח חוכמת הקבלה, אבל שיש להם רצון לזה, אבל רצון עדיין לא בצורה שיכולים לתקן אותו. וזו תקופה היסטורית שרצון צריך להתפתח, להתבשל, עד שמכירים שאין ברירה, ייאוש, מה לעשות בחיים, מה טעם בחיים, אני לא רוצה לחיים האלה כלום, אפילו חוכמת הקבלה תן לי לחיים האלה, אני לא רוצה כלום. זה בא כתוצאה מההתפתחות ההיסטורית, זאת אומרת, ההתפתחות הארוכה. כשמגיע למצב שכבר לא רוצה להשתמש, בחיים האלה בכלל לא רוצה כלום, תן לו חוכמת הקבלה. כי אז הוא על ידה יתעלה. זה התהליך הנורמלי, הבריא לאדם. צריכים לתת לכל תהליך מקום שיתבצע, אחרת אנחנו נאכל בוסר. כן,
אז רק לראות שאני מבין נכון, אז האיסור ללמוד את חוכמת הקבלה זה לא כי מישהו יעשה איתה איזה מעשה כזה או אחר ואיזה כוחות או כל מיני שטויות,
אלא מזה
שהפחד שאנשים
יתחזרו. אני לא מבין, כך עכשיו אדם מבחוץ שרוצה לרכוש את העולם, איזה אחמדינג'אד, תן לו חוכמת הקבלה, נו, מה יעשה איתה? נו, יתחיל ללמוד איפה האור, איפה הפולסא דנורא, עכשיו אנחנו נעשה על הקברות איזה, בבית קברות איזה פולחן, כן, זה הרי משחק לפני הבחירות, לא יכול להיות אחרת, שום דבר חוץ מזה.
אז האיסור לגלות את החוכמה היה רק כדי שאנשים לא יגלו אותה מוקדם מדי,
לראות האדם עצמו, שלא יכניסו את עצמם לסם המוות.
סם המוות זה אומר שאני מתאכזב מהחוכמה שלא יכול
להביא אותי? לא, לא רק מתאכזב, אתה נכנס לכל מיני בלבולים, יש לך כל מיני שטויות, אתה מתחיל להאמין במים קדושים וחוטים אדומים, אתה מתחיל להתבלבל עם הכוכבים ומזלות, ומה לא. זה היום, שזה כבר שטויות כאלה קטנות. אבל בעבר זה היו יכולים לבלבל את זה ולערבב את זה יחד עם ה... והיו תקופות כאלה, היו עושים מזה כל מיני מגיות כאילו וכל מיני, אדם מסוגל להמציא לעצמו הרבה דברים. תראה, עד היום יש לך אלה מסונים למיניהם, כן, ש... אתה רואה במה אנשים מסוגלים להאמין, לאיזה פולחן, לאיזה דברים, לסימנים, לתקסים.
ואז מה? ואז זה כאילו מעריך את ה...
מעריך ודאי, זה מושך את האדם לכיוון הלא נכון. זה בונה בו כאלה קשרים כמו בסנטולוגיה שם בכל מיני דברים. זה מסובב לו את הראש.
ואז הוא עושה עוד סיבוב מאוד גדול עד שהוא שוב חוזר.
נכון.
כן? ולכן בעצם שימוש שלו לתיקון זה הבעיה.
נכון. רק זה, לראות האדם עצמו. נו, ויבלבל אחרים. זה ברור. מספיק לנו גם ככה יש בלבולים מתקופת החושך. אנחנו צריכים להסתדר עם הדתות, לתת להם מקום שלהם, שלא יתפסו כל החיי האדם וכל המציאות, כאילו שיש להם איזה כוח או איזה הבנה או איזה קשר עם האלוקות. אתה צריך גם אותם לסדר במקום הנכון, שזה רק תרבות, שזה רק הרגלים, רק נו, 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 כן, נו, בסדר, ניתן, נו,
כן. בהיסטוריה שלנו היו הרבה מקובלים שהשמות היו יהודים פחות או יותר מה שאנחנו לומדים אותם.
כן.
היו הרבה גם כן, כמה בתקופות ההיסטוריה גם כן היו אנשים שהתעסקו בקבלה וטענו שהם משיחים, והדמות הידועה ביותר בהיסטוריה בעצם במשיח שקר היה שבתאי בן צבי. ועד היום עדיין אנחנו לא מבין, אני לא, אישית לא מבין, והרבה אנשים לא מבין מה זאת אומרת משיח שקר, ושבתאי בן צבי היה ידוע כמקובל גדול באותו, בדור שלו, רק לא ברור מה קרה שם.
אתה שואל אותי?
כמובן שואל אותך.
אני לא יכול להסביר. אנחנו עוד לא נמצאים במצב שנוכל להבין. לכן אני לא יכול להסביר. יבוא הזמן, עוד קצת. עוד קצת. קודם כל, לא, לא כדאי. לא כדאי, זה... לא קצת, לא כדאי. צריכים לתת תמונה שיהיה, שתהיה ברורה לכולם ו... לכל צופי טלוויזיה. כן.
יש הרבה שאלות על הרלוונטיות של הקבלה דווקא עכשיו. מה השתנה היום שאנחנו פותחים את החוכמה לעם? שואל אוריאל מאילת.
או, זה בעל הסולם כותב, שאנחנו כבר לא יכולים להשתמש לרע בשום דבר, כי אנחנו כבר מיואשים ממה שיש לנו בעולם הזה. מתגלים כאלו מצבים. שאנחנו לא יודעים איך לברוח בכלל ממה שיש לנו כאן, שאנחנו נמצאים בייאוש, בשבירה, במשבר, בהתנגשות עם הטבע, שאנחנו נמצאים ממש במצב ש... אם תיתן לי איזושהי חוכמה שיכולה להעיף אותי מהכדור הארץ לאיזשהו מקום אחר, אני מוכן. כאן להישאר אני לא רוצה, כביכול. ולכן מתגלה חוכמת הקבלה. זאת אומרת, אחרי ייאוש בכל החיים האלו, אנחנו באים למצב שאנחנו כן יכולים לגלות אותה. כמו שלאדם פרטי, שהוא שואל מתם בחיי ואז מגיע לחוכמת הקבלה, כך זה לכל האנושות, גם כן זה כל האנושות, אבל באלו שמתגלה באמת המצב כזה. כן.
אורן מראש העין שואל, ומה אם אולי ניפול שוב כמו שקרה בחורבן בית המקדש, מה מבטיח שהפעם זה יחזיק?
קודם כל כך כתוב, אני לא יודע, אני לא מגלה עתידות, אני לא יודע מה שם קורה, אני יודע שחייבים לעשות, זהו. אם שואלים אותי מה פתאום שאתה מגלה חוכמת הקבלה, בגלל שהמורה שלי אמר לי, זהו, לך לאומן שעשה אני. אני לא יודע, כך הוא דחף אותי וכך אני עושה. וכך כתוב בספרים. זה לא שאמר לי את זה בשקט באוזן, אולי הבנתי לא נכון, תקרא מה שכתוב. זה הכל. אז אני עושה, אני קטן, אני מבצע את הפקודה, אני בכלל לא רואה בעצמי יותר ממה שמעביר. כמה שאני מסוגל. זהו. כן, אלה.
יצא פה קצת אבסורד, שמצד אחד אומר בעל הסולם שאסור היה לגלות את החוכמה מפני שימוש לא ראוי בעבר, ואחרי זה הוא אומר שעכשיו כבר הדור ראוי, ואנחנו רואים דווקא עכשיו שבחוכמה של בעל הסולם משתמשים בצורה לא ראויה. זאת אומרת, דווקא...
לא, לא משתמשים בחוכמה שלו.
לבלבול מאוד גדול בכל האנושות.
במה משתמשים? לא... לא, סנקר אתמול הזכיר לי גם כן, שהגעתי ללוס אנג'לס ונפגש אותי נציג של ברק ואמר, אנחנו רוצים לכבד אותך, תבוא אלינו. זה היה לפני 10 שנים, כן, מתי? 10 שנים. כן? אמרתי לו, לא, בשביל מה? אומר, נו, מה זה, יהיה מדונה ועוד. אמרתי לו, לא, בסדר, אני אצלי, זה בסדר גמור לי. אז הוא אמר, אז הוא אומר, אולי תיתן איזושהי שיחה הרצאה. אני אמרתי לו, אני מוכן בכלל ללמד, אין שום בעיה, אם יש לכם קהל גדול אני מוכן להישאר וללמד. מה תלמד? אני אומר לו, מה ללמד? תלמוד 10 ספירות? הוא אומר, לא יהיה לך קהל. זאת אומרת, קהל יש בגלל שאנחנו מלמדים את הטריקים שלנו, ותלמוד 10 ספירות לא יהיה קהל. זאת אומרת, הם לא משתמשים בספרי בעלי הסולם. על מה אתה מדבר? איזה, מה הם משתמשים? מה הם פותקים שם ולומדים? אם היו לומדים זה, היו מממשים את הדברים האלה, או היו שואלים את עצמם אם מממשים או לא. איך אני הגעתי בשנת 83, כמדומני, 82, למכון של ברק כאן בתל אביב, ובמה אני שכנעתי אותם שמה שהם לומדים זה לא נכון? התחלתי ללמוד איתם מקורות. שום דבר לא אמרתי, לא משכתי אותם, כלום. אני רק התחלתי לכל האלו המרצים שלהם, לבחורים שם שהיו מרצים לקהל שהיה מגיע בבוקר, נתתי להם שיעורים, ושיעורים בפתיחה ובאגרות בעלי סולם. אז יצא ספר אגרות ואיגרת הזאת הידועה, ישראל אורי תקוד שבריך וחדו. כן? ובפתיחה. ושלמדתי פתיחה, ולמדתי את האיגרת הזאת, ומאמר הראשון משמעתי, כן? אין עוד מלבדו. אז הם התחילו פתאום לצוק בזמן השיעור. אז מה אנחנו עושים? אז בשביל מה אנחנו ככה? התחיל פתאום אצלם, אתה יודע, המנורה התחילה אתה יודע, פתאום לדלק במוח. הברקה כזאת. ואני אומר לך, באיזשהו יום אנחנו לומדים עם הרבש, פתאום מגיע אדם אחד, אחר כך שני, בבוקר, אחר כך שלישי, מסתכלים דרך החלון, אני אומר לו, הוא אומר, מירון, כנס, מה הבעיה? הוא אומר, אני רוצה כאן ללמוד. וכך זה. ואני אומר לך שמשך כמה ימים, כמה ימים, 40 בחורים הגיעו. אבל לא אמרתי להם כלום, חוץ ממילה, חוץ מזה שלמדתי מקורות. ולא רציתי, ובאמת לא, 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 לא הגעתי למשוך אותם ממש. לא. אלא לפרסם חוכמת הקבלה, כן. אבל מתוך זה שאדם לומד מקור, הוא לא יכול אחרי זה לעשות איזה, איפה כתוב במקור ש, שצריכים להאמין ביחותים אדומים. שאפשר על ידם לעשות משהו, איזשהו פעולות. אבל אם אתה לא מוכר חוטים אדומים, אתה תמשוך מדונות. זה ברור. לכן אין לנו בעיה עם הקהל. הם מוכרים את הדברים שלהם לקהל שעדיין נמצא בדרגות האמונה בפטישים האלו, כן? ואנחנו לאלו שכבר מבינים שתיקון חייב להיות רציני. לא על ידי חוט אדום על הבשר שלי, כן, אז תעשו על בהמה, נגיד פרה, יש לה איזשהו מין, היא צריכה ללדת, קשור אליה, כן, חוט אדום, זה יעזור לה ללדת, כן, וכו' וכו', אז אתה מפתח מזה דת חדשה, כן.
אבל ההגבלה היא מאוד מעניינת, כי בעל הסולם כותב על אריסטו באיזה 5 מאמרים, הוא נכנס בו על זה שלמד עם הנביאים, ועיוות את החוכמה ומה הוא עשה, ממש נכנס בו טוב. אמרים כאלה מורכבים מאוד של בעל הסולם. מצד שני, גם אותו דבר קרה פה. בהתחלה, מי שהקים את כל הדבר הזה, כן למד, נקודת אמת הייתה לו, למד עם מישהו שלמד קבלה, למד מקורות, ומזה התפתח איזשהו עיוות, שמה שהיום נקרא קבלה, כן. שיצא משם.
לא, אז צריכים לראות שדברים האלה, לא, אבל אנחנו לא הולכים למחוק את הדברים האלה, לא. אנחנו גם כן מעבירים ביקורת לא על מנת להרוס מישהו, חס ושלום. ותמיד אמרנו, לכל דבר יש מקום. אלו אנשים שהם שמחזיקים אותם על ידי חוט אדום, נגיד, אנחנו לא יכולים להחזיק אותם. אנחנו לא יכולים לבוא לקהל שלהם ולמשוך אותו ולתת לו, כמו שהוא אמר, אם אתה תיתן להם טס, הם יברחו. לכן יש מקום בהתפתחות האנושית לכל מיני דרגות האלה, לדתות, לאמונות, לכל מיני פעולות. אחר כך הכל מגיע לייאוש, שזה הכל כלום ואפס ושום דבר לא אין, עד כדי כך, ולא תרבות ולא חינוך וכלום. אתה יודע, נשארים ריקים ממש, ריקניים ממש. ואז מגיע לאדם, זה טוב למותי מחיה, אני חייב רק אמת. כן.
יש שאלה מטל מקיבוץ ניר גלים. האם הדור הצעיר שנולד היום בהתפתחות דרגת האדם נולדים עם תדר אחר, עם תבניות פנימיות שתואמות את החוכמה להשגה מזורזת?
כן, ללא ספק. ללא ספק, יש להם כבר, אם לא מבלבלים אותם, אז הם יכולים מהר מאוד לרכוש את החוכמה, ובכלל, אם אתה לוקח אדם היום, ילד היום, ומתחיל לחנך אותו בתוך החוכמה הזאת, בסביבה הנכונה, אין שום בעיה. הם מוכנים לתפיסה החדשה, תפיסת המציאות החדשה. זה, זה, זה מה שחשוב. אין שום בעיה. אנחנו אפילו לא מבינים. אם אדם מגיל הילדות היו נותנים לו לרכז את הראייה שלו לרוחניות במקום גשמיות, הוא היה רואה אחרת. זה כמו שהאלו, האינדיאנים לא ראו את האוניות הקולומבוס, כי לא היה להם דמות כזאת כביכול בראש. אותו דבר כאן. אם אתה מלמד אותו על תבניות כאלו, הוא רואה אותם, הוא מרגיש אותם, הוא מתחיל לעבוד איתם. וזה לא דמיון בשבילו. הוא מפתח את הכלים. אתה עוזר לו על ידי הסביבה כך לעשות. טוב, יש לנו עוד הרבה לדבר על זה. טוב שאנחנו ככה מתפזרים לכל מיני כיוונים, אבל צריכים גם כן אחר כך לאסוף אבנים. יש זמן לזה ויש זמן לזה. אז נצטרך גם כן לרכז את כל הדיונים האלו לאיזה סיכום יפה פשוט שכולם יבינו. כן.
יש פה עוד שאלה שגם חוזרת על עצמה, האם בכלל אפשר היה שיהיה משהו אחר? נאמר שבזמן
הערים... חס ושלום לחשוב על רגע, על רגע האתמול, שהיה יכול להיות משהו אחר. אדם שמצטער על מה שהיה, זה ממש עובד עבודה זרה. אין אתמול, אין מה שהיה, זה הכל שייך לאלוקות, לבורא. מה שיהיה שייך לאלוקות. מה ששייך לנו זה רק הבחירה. להיות ברגע הזה דבוק בו. זה הכל. נו, נקווה שכך נעבור את היום. נסיים בזה.
מספר הודעות לקראת סיום. הקבוצה הווירטואלית לומדים קבלה ביחד כבכל יום רביעי. גם היום מתקיים השיעור השבועי לקבוצה הווירטואלית בשעה 20:30 בערב באתר קבלה לעם. כולם מוזמנים להתחבר ולשאול שאלות בשידור חי. כנס קבלה העולמי בניו ג'רזי, בראשון עד השלישי באפריל, האנושות עולה למדרגת החיבור הבאה בכנס הקבלה העולמי שיתקיים בניו ג'רזי, ארצות הברית. הכנס יכלול הרצאות איכותיות עם הרב לייטמן, ישיבות חברים, אירועי תרבות, והכל למען חיבור אחד כלל עולמי. כנס הקבלה העולמי בניו ג'רזי, לפרטים והרשמה, kabbalah.info. חמישי פתוח, ערוץ הקבלה, ערוץ קבלה לעם, מזמין אתכם ליום שידורים אינטראקטיבי וחי, הכולל שידורים חיים, פאנלים בנושאי חינוך ואקטואליה והשתתפות שלכם. בואו להגיב, לשאול שאלות ולהציע רעיונות בשידור חי. חמישי פתוח, מחר, החל מ-5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, בערוץ קבלה לעם ובאתר kab.co.il. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
נרגיש את העולם לא לבד, כולנו חלקים את האחד, אנחנו משלימים החיים, נראים כל כך יפה שלומדים לחוש את החבר לעצמי. אני כל לבד חבריי, בינינו האחד מעל ההבדלים נגלה איך לאהוב אחרים. נתחבר ביחד לעולם, נתחבר כי זה חשוב לכולם. נתחבר, אין כבר שום רעה. נתחבר, נחזור להכרה כמו חלום. היינו עד היום שהחלון בינינו נפתח פתאום. לעולם לא נוותר את התשוקה, נגביר עוד יותר, רוצה מעבר לגבול האהבה. אני נשאר חושק בהשפעה.